תנועת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקה לפרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי. בוקר טוב ינקה פרידמן.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים העיקרים. מה שלומך?
ברוך השם, איך אתה?
ברוך השם מצוין. אתה יודע, בצוק העיתים, ברוך השם מצוין. ראיתי ידיעה ששמחה אותי הבוקר, שכבר עברו כמעט 30 שעות ללא
שיגורים.
ללא שיגורים, אבל העורך הנכבד סגל התקן אותי עכשיו שממש מקודם היה.
כן, באזור עוטף עזה ראיתי כמה קטנים כאלה.
חשבתי אולי כבר נכנעו, אתה יודע, ואפשר להתחיל.
אבל מה שאתה אומר, אתה צודק.
על סיום המלחמה, אבל זה עדיין רחוק.
קודם כל, כן. טוב, בוא נודה לצוות שלנו עוד רגע, נדבר גם על זה. אני חושב שיש באמת תעתה בשיגורים בגלל הפעילות החזקה של כוחות צהל בשטח. עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, אנחנו מתחילים.
באמת אתה חושב שזה התוצאה בעקבות מה שצהל עושה בשטח?
קודם כל אני רוצה לומר לך בתחילת הדברים שאנחנו דיברנו הרבה על אם ייכנסו קרקעית, יסתבכו קרקעית וזה, אני חושב שבינתיים צהל מתנהל בצורה טובה. אנחנו רואים השתלטות על אתרי השיגור עד כמה שניתן, כן? לא הכל נשלט, אבל באופן יחסי גם אפשר לראות את הירידה בכמות השיגורים. יכול להיות שהם שומרים טילים לעוד, לא יודע מה שיקרה שם, אבל אני פחות
לגמרי יכול להיות, רק אני אומר לך, מהנקודה שלי, איך שאני רואה את זה, א', הם מפחדים, ב', צהל חיסל להם.
מה מפחדים? לשלוח טילים?
כן, לא, אתה לא מבין, הם יוצאים לכמה שניות, ראיתי כבר כמה וכמה סרטונים כאלה, הם יוצאים לכמה שניות מאיזה בונקר כדי לשלוח טיל, ובאותם כמה שניות הם נעלמים. טיל אחד של הצבא מגיע, בו יש המידע המודיעיני בלי הינרה, באמת, סיית הדשמאיה. מה שהיה חטפנו כבר, אבל קדימה, ברוך השם, יש מידע מטורף, ואתה רואה אחד אחרי השני מצליחים לסכל, להגיד מתי תיגמר המלחמה זה מאוד יומרני. הלוואי וכבר נאחוז שמה, אבל בעזרת השם, אנחנו בדרך הנכונה, אני מקווה, אבל מה שהכי אני מקווה שזה יהיה ללא נפגעים אצלנו. כל חייל שהולך זה עולם ומלואו.
מה השאלה? אתה רואה ילדים צעירים בגיל 20 שנופלים, ובכלל הסיפורים הנמר, ושם בכלל התברר שזה פגע בטיל, טיל כתף שהיה בנמר, אבל ברוך השם.
זה מביא אותי עדיין לזה שאנשים מחפשים כל הזמן כבר את המסקנות. קרה משהו, מי השם? חכו. חכו עם המי השם הזה. זה בדיוק כמו אלה שטוענים.
לא, וגם במלחמה יש עבדות לצערנו הרב. בוא, זה ברור, זה מלחמה. אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לחסל את האיום המטורף הזה שצמח פה, בפינוקים שאנחנו נתנו ועשינו ודאגנו, אנחנו כממשלת ישראל, כן?
ברור.
אבל טוב, השאלה זה מה התוצאה, מה הסוף?
מה הסוף? הלאה,
עוד חודש, לא, אני אומר, הלאה, עוד חודש כבש.
אבל מה אתה אומר על אלה שעצה להם הדרך, וכבר היום עסוקים בהאשמות. עסוקים במי השם, וכמה הוא השם, והאם הוא לוקח אחריות או לא לוקח אחריות, ומתי?
אני אגיד לך משהו, מה שמטריד אותי בסיפור זה לא מי השם ומי לוקח אחריות, בסיפור של נתניהו כרגע, אני מדבר לא על השרים, יותר מטריד אותי שנתניהו עושה רושם לפחות, אני לא יודע אם זה נכון, שהוא מתעסק יותר באסטרטגיה איך לשרוד, מאשר באסטרטגיה איך להילחם, כי כל פעם שואלים אותו, ובמקום לגמור את זה, באמת אמרתי זה גם פה אתמול, תגמור, תגיד, אני אשם, לא אשם, כן אחראי, מה זה? תגמור, תהרוג את האירוע, ותנהל את המלחמה.
איך יגיד, תגיד לך רציני?
תגיד, אני אחראי, אני ראש הממשלה.
הוא כבר אמר בפעם אחרי.
אני ראש הממשלה. זהו.
סיימת? כן. אז אני אגיד לך, לא רק שאחרי שהם לחצו אותו ולחצו אותו, הוא כן, מה איתו? אתה לוקח, זה הדבר היחיד שמעניין אותם, במקום לשאול אותם איפה צהל עומד.
נכון.
הוא התקדם מטר, התקדם 20 מטר.
זה בדיוק מה שמטריד אותי.
רגע. לא, מה הם שואלים אותו כל היום? הכתבים, ריבונו של עולם. בתי אתה לוקח, האם אתה לוקח וכמה? תגיד לי. אתם רציניים? אנחנו פה במשבר מטורף. יש סדרה שלמה של אנשים שצריכים לקחת אחריות הרבה לפני ראש הממשלה, ובהם כל ראשי מערכת הביטחון, בהם שר הביטחון, בהם לא רק שר הביטחון המכהן, גם השר החדש שהצטרף לקבינט בני גנץ, שהוא זה שמינה את הרמטכ"ל. כן. חבורה של אנשים שכשלו ברגע האמת, וחס וחלילה לא הם גרמו, אבל אם הם היו עומדים על המשמר, כנראה זה לא היה קורה. Okay. איך אומר מישהו, אמר לי בצחוק אתמול, מעניין שכולם ידעו, כתבים הזרים ידעו, כולם ידעו, והיחידים שלא ידעו זה השב"כ הישראלי והמודיעין ושר הביטחון,
נכון,
והרמטכ"ל.
נכון.
וחייך, הם צריכים לקחת את האחריות, ממש 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 לא ראש הממשלה, זה לדעתי. רגע, אבל הוא כבר אמר איזה מילה, יצאו עליו. סליחה, לכל עת הוא זמן. עכשיו זה זמן לנהל מלחמה, זמן להגיע לתוצאה הכי טובה לכולם, לדעת כולם, למדינת ישראל. נעבור את הגשר, תעשה בחירות, תעשה מה שאתה רוצה.
אוקיי, נדבר על זה עוד מעט. פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום לך.
שלום גם לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב, זה החודש הכי עמוס שלך השנה, בטוח.
ושנקווה ש...
השנה שהתחילה בתפשין פיידל, זה נכון. אבל תשמע, מי שעובד 38 שנים, אז כבר עבר הרבה מאוד בחיים. להגיד שטוב שכך, אבל בסדר, אנחנו בסדר. תשמעו, הערה לגבי השיגורים שלהם, קצת לדייק את הדברים, זה לא שיש להם ירידה בכמות האפשרויות שלהם. מה שרואים בימים האחרונים זה הרבה מאוד 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 פחות שיגורים לכיוון אשקלון. זאת מסיבה פשוטה, שצהל נמצא שם עם המגפיים על הקרקע, boots on the ground, כמו שאומרים את זה בצבא, בחלק הצפוני, שמשם יורים, משגרים את רקטות פיצצות, את רקטות קיצרות הטווח. למרכז תל אביב יש להם כמויות רבות מאוד, באמצעי לחימה רבים, הרבה מאוד גם מופעל באמצעות שלט מרחוק, לא צריך להיות מחבל שנמצא שם עכשיו בתוך הפיר עצמו, הפיר עצמו יותקף, אבל יש להם ככה הרבה מאוד פירים כאלה, לא אתן מספרים כאן, אבל בסופו של דבר הסיפור של צפון רצועת עזה, או בייחוד החלק הדרומי של מדינת ישראל, אזור אשקלון, פחות חוטף, מה שכן, ראינו גם שלשום את המתקפה לאזור השפלה ולאזור תל אביב, זה שאתמול לא היו שיגורים, לא נסיק מזה מסקנות.
תגיד רגע, קובי.
יתרות מכך.
קובי, כן. ברשותך, הצבא עד כמה הגיע, כולם מדברים על בית חולים שיפה בעזה, עד כמה הצבא רחוק לזה, משם?
קודם כל, אני חושב שצריך להעביר למאזינים שלנו הבוקר הזה. לא מדובר רק בבית החולים שיפה, אלא במערכת שלמה של בתי חולים. יחיא סנוואר לא נמצא מתחת לשיפה. נמצא במקומות אחרים באזור הזה. כך שאנחנו לקחנו לעצמנו את שם הקוד שיפה. אם נקרא לו כשם הקוד שיפה, אז הצבא קרוב מאוד. 100-150 מטרים. השכונות שסמוכות אליו, כמו שכונת ג'אלין, כמו שכונת רימל היוקרתית, ראיתי אותה, עם שעוני רולקס, עם חנויות אחרי מותגים הכי טובים שיש, אז הצבא מאוד קרוב לשם, מאוד סוגר. למעשה מה שהצבא עשה, בודד את כל המתחמים של המפקדים של החמאס. המפקדים של החמאס זה בדרגים שונים. אני חושב שהעיקר של השבועיים הללו, של התמרול הקרקעי של העשרה ימים האחרונים, או כמעט בחר בערב, זה כבר שבועיים, זה לפגוע במפקדי השטח כדי לנתק אותם מן האפשרות שלהם לשלוט. לאחר מכן יטפלו גם במפקדים הבכירים, ישנו נתק, גם שמענו את זה אתמול מדובר צהל, אבל זה לא בגלל שההצהרה של דובר צהל היא טובה וחשובה בפני עצמה, אבל היא גם עובדתית נכונה, גם מן האוויר וגם בתת הקרקע. אני פוגש אתמול אנשים, אני משוחח אתמול עם אנשים מאוד בכירים שעוסקים בתת הקרקע במנהרות, והם מדברים על כך שהרצועה לא רק שבוטרה מלמעלה, שזה יחסית קל עם שלוש אגודות שעובדות שם, היא בוטרה גם מתחת לפני הקרקע, כדי שמחבלים לא יצליחו לברוח, אלה שעדיין נשארו שם.
תגיד רגע, שמפציצים מתחת למנהרות, את המנהרות האלה.
אני את המשפט האחרון לא כל כך הבנתי, אבל אחרי השאלה
שאלה. רגע, קובי, אם מפציצים מתחת לקרקע, אין שום חשש שאולי נמצאים שם החטופים?
או, זה מה שבאתי לשאול, שאלה אחרת, על, אם כבר אתה עונה לשאלה של ינקלה, תענה על זה בהקשר של העשר שעות לוחמה, ההודעה האחרונה של דובר צהל, שהייתה על מוצב בג'בליה, אני חושב.
כן, אני אעשה את שני הדברים האלה יחדיו. תשמעו, יש מידע מודיעיני, וזה אני אומר בצורה כללית, כדי לא לפגוע ביכולות שלנו. יש מידע מודיעיני, היכן מוחזקים החטופים בצורה כללית, ושם משתדלים בשלב הזה לא ללכת ולפעול. אני אומר משתדלים,
קיבלת
כי
את התשובה,
תשמע,
יכול...
נכון, ובאשר לתשובה שלך, תשמע, ישנם שלושה, ארבעה מוצבים, זה בדיוק היה פתיר שלי קודם, בדקות הראשונות, להסביר על דרגי השטח. מוצב כזה צבאי, שני מוצבים כאלה, שהם למעשה הקו הקדמי ביותר ששומר על כל הבונגרים של החמאס, ברגע שאתה משתלט עליו, לא רק שגילינו אתמול, לא אני, הצבא כמו שאתה אומר, לא רק שהצבא גילה אתמול, 750 מטולי RPG, מוסתרים שמה, מוסלקים שמה, שום פעולה שחיל האוויר לא הייתה יכולה, אבל זה נקודה אחת, גם מצאנו שמה רקטות, מסוגים חדשים שלא הכרנו, אבל הסיפור הגדול זה החומר המודיעיני העדכני.
מה זה
אומר
סוגי, מה זה סוגים חדשים?
עם יכולות יותר רבות לפגוע, עם דיוק רב יותר, הם לא ארוכות יותר.
משהו ששוגר כבר לשטחי ישראל או עדיין לא ראינו באוויר?
אני לא יכול לומר את זה, כי אני לא יודע. אני יודע שתפסו את זה, אבל מה שהוספתי, תפסו חומר מודיעיני עדכני. כלומר, את רשתות הקשר שלהם, למשל, את המפות שלהם, את הבונקרים שלהם. לכן אמרתי מה שאמרתי קודם, גם לגבי סינואר וגם לגבי החטופים וגם לגבי דברים העדכניים. ברגע שאתה משתלט על מוצב כזה, ואתמול השתלטו על שני מוצבים...
טוב, אני חייב עוד מילה אחת מהזווית שלך דווקא פרשנית. האם הפסקת אש עלולה לסכן את כוחות צהל מבחינה מבצעית?
הפסקת אש זה מילה מאוד...
הפוגה הומניטרית.
לא, אם זה הפוגה לשלושה ימים, בוודאי שהיא תסכן, כי הם יתארגנו. אם זה הפסקת אש למשך שלוש שעות, כמו שיש את הכניסייה של האזטים, אתמול זה היה משמעותי, כי אתמול יעשו 50,000, אז אם זה הפסקת אש, בדרום הרצועה, באזור הפיח, באזור חניונס, לפרק זמן של שלוש שעות לא תוקפים, או מה שעשו אתמול במסדרון המוניטרי, זה בהחלט ראוי ונכון וטוב לעשות. אגב, הרמטכ"ל אומר את זה אתמול בקולו, שצריכה להיות הכנסה של סיוע הומניטרי. אני מניח שהוא יודע טוב מאשר הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, אבל הפסקת אש זה מושג כללי ומעופל. לא שלושה ימים, לא יומיים, אם זה לפרק זמן נקודתי, קדימה.
תגיד רגע, יודעים, אמרת שצהל יש לו הערכה לגבי החטופים, איפה הם? יודעים אם כולם נמצאים ביחד? או שהם מחולקים?
יודעים שהם לא כולם נמצאים ביחד, ויודעים גם שחלקם לא בחיים.
חלק מה-239 לא בחיים?
נכון. ראו את זה בתמונות של היום הראשון של הלחימה, בחטיפה שלהם. ראית שהם חטפו גם גופות. כן, חלק מזה לצערנו. המשפחות יודעות, המשפחות מקבלות עדכונים, ולא דברים שהם זרים להם, כואבים, אבל יש דברים שנמסרו. תשמעו, אני רוצה לספר לכם שב-2006, בפתיחתה של מלחמת לבנון השנייה, כבר כעבור כמה שעות היה ברור גם למשפחות וגם לכולם מצבם של גולדווסר ורגב, השם יקום דמם, שנרצחו שם בחטיפה הראשונה של החיזבאללה. ידעו שהם לא בין החיים, אבל מדינת ישראל עשתה את הכל גם להשיב גם גופות, ולכן גם מתעסקים עם שתי הגופות של אדר גולדין ואורון שאול, השם יקום דמם, פועלים גם בדבר הזה.
משפט לסיום על החזית בצפון, חמה הולכת להיפתח.
11 ל-11, יום מותו של המחבל הארכי-טרוריסט ערפאת. אומרים שזה היום שחיזבאללה הולך לעשות אירוע.
לא, גם כאן אנחנו נכנסים לתום מלחמת תעמולה, מלחמת כוחות, מוחות, כל אחד בדברים שלו, לא מעבר לדברים שלא הכרנו עד הרגע הזה ועד היום הזה. הלחימה שם היא מלחיצה, אולי גם שנשמע אותה בעורף, היא גם אולי לא נעימה למי שנמצא שם לא בביתו, כלומר תושבי מטולה שיושבים עכשיו באיזשהו בית מלון
וקריאת שמונה וכל קו העימות, אל תגיד רק מטולה 20 איש.
לא, אתה עצרת אותי באמצע, אמרתי שתושבי מטולה, אתמול דיברתי בדיוק, זה בדיוק המשפט שחתכת אותי באמצע, תושבי מטולה, בדיוק אתמול פגשתי אותם ודיברתי אותם שיושבים בבית מלון בטבריה, אז הם בוודאי לא מרוצים. ברור, כל תושבי, תשמעו, אנחנו מדברים על 180 אלף איש, נתניהו דיבר על למעלה מ-100, אז בואו ניתן לכם את המספרים. מדובר ב-120 אלף איש שגרים כרגע בבתי מלון, ועוד 60 אלף איש שמצאו פתרונות דיור במסגרת מה שהציע משרד התיירות עם ה-18 אלף שקל ביום. גם שייתן לו 50 אלף שקל ביום זה לא יעזור, כי לא להיות בבית זה דבר רע, אבל ברוך השם שאנחנו בדרך הנכונה, ובעזרת השם גם אנחנו ננצח בצורה טובה ביותר.
קובי פינקלר, שנינו נהיה צבא וביטחון.
שתבוא להמשיך לבשר לנו בשורות טובות.
אוקיי, תודה.
בשורות טובות. אגב, מילה לפני שנמשיך, הזכרת את ערפאת פתאום, ה-11 ל-11. כן. בכלל לא אחזתי שזה התאריך שלו. זה לא אותו אחד שעשו איתו שלום, תגיד לי.
אותו אחד, עשו איתו אוסלו.
לא לחצו לו ידיים פה ועשו איתו שלום והביאו איתו מחבלים לפה.
עזור.
איזה אנשים.
עכשיו אנחנו אומרים, אני חושב שפגשת אותו.
את מי?
מנכ"ל משרד לשירותי דת יהודה אבידן, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בטח, מה זה פגשתי?
פגשתם בנסיבות?
פגשתי אותך, הרב יהודה אבידן, פגשתי אותך יותר מפעם אחת, הוא מגיע כסדר, אני חושב, לבסיס מחנה שורה, איפה שהזיהוי חללים. מה שלומך באמת?
ברוך השם, עד כמה שאפשר.
תגיד רגע, איך מתקדמים עם הזיהוי, מבחינתכם, משרד הדתות, עם אלה שעדיין לא זו?
קודם כל, תמיד תזכור שהזיהוי עצמו, ממש הזיהוי הפיזי, נעשה על ידי משטרת ישראל, אבל אני חושב שבסך הכל הסיכרון בין המערכות הוא כבר הרבה יותר טוב היום. אני חושב שאנחנו נמצאים ממש בישורת האחרונה, אין הרבה... כמובן שצריכים תמיד לזכור שהמספר 239 של החטופים והנעדרים כולל בתוכו כמה סימני שאלה שאנחנו מקווים שלא נמצא אותם אצלנו, וככל שזה המצב יהיה אז אנחנו ממש נמצאים ממש ממש בסוף. נכון שיש מספר גופות המון בעדיין אצלנו, אבל
מסתבר שמרביתם
ככולם, לא, זה לא מסתבר, אנחנו יודעים את זה מראש, שמרביתם מחבלים, חלקם עובדים זרים וישראלים, אנחנו כמעט ולא נמצאים עם נדרים שלא זהו, כמעט ולא. אנחנו אומרים, העבודה כשכרגע נעשית היא עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, עם המון תחקירי עומק על כל אחד ואחד, לדעת לחבר קצוות ואז להגיע לזיהוי הסופי. בסופו של יום אף אחד לא רוצה בגלל לחץ כזה או אחר לנסות להגיע לסמן וי שזוהה, ואז אנחנו נגלה שלא. יש אפס טעויות עד עכשיו, ואנחנו צריכים להמשיך שזה מה שיקרה.
לקחת לי את השאלה, האם הייתה איזושהי טעות במהלך כל, שמה זה 1185 חללים, שמתוכם אני חושב כמעט כל הכל אלה כבר הובאו למנוחות, אז הייתה איזה טעות? היה איזה פשלה?
לא היה טעויות, אתה יודע, בסופו של יום גם היה כשהיה... דרך הדוגמה יצא שני מספרי חלל שונים, אבל עם אותו שם. הדבר הזה עלינו עליו עוד לפני לוויה, לפני הכל, וידענו, כלומר, את הדברים האלה רואים אותם. המון בקרה יש כל חלל עד שיוצא מהמערכת ומגיע אלינו.
זה נכון, זה אני באופן אישי חווה את זה, ואני רואה.
ולכן עד עכשיו לא יצא שום טעויות. יש המון מה לספר, אבל אני יכול לומר שאני לא מכיר כרגע מצב שאנחנו נמצאים איזה חשש על איזה גופה שביעינו, וכנראה שהיא לא, אין את זה, אין דבר כזה, ועד עכשיו הזיהויים היו ודאיים ב-100%, ככה שלכן אני גם שמח שגם משטרת ישראל, גם כל הנוגעים בדבר, עם כל הלחץ שכולם באמת לחוצים, ממשיכים בעבודה האיטית, מה שנקרא, לדעת על כל אחד ואחד, שאנחנו באמת יודעים שאנחנו מביאים לקבר ישראל את האדם הנכון, ואנחנו מודיעים למשפחה את ההודעה הנכונה, המרה לצערנו, אבל הנכונה, ומורידים ספקות כאן.
תגיד, יהודה, ראיתי המון שבחים, היה דירוג בדמרקר למשרדי ממשלה, המשרד שלכם, אני חושב, היה במקום הראשון, או לפחות במקומות, בכלל, החרדים היו במקומות טובים, ושפור מגיע לכם כל הכבוד על זה, זה קידוש השם, בפרט בזמן כזה של מלחמה, אבל היה לכם גם קשיים, כלומר היה בדרך, אמרתם דברים לא כל כך הסתדרו, לקח זמן עד ש... אתה יודע, ספר לנו קצת על הרגעים הראשונים לא, של ההתאקלמות.
לא המשרד לשירות הזה, אני חייב לומר לך, שנכון שאומרים שאנחנו התעשתנו ראשונים, אני אספר את זה אולי בהזדמנות, למה זה ככה, אני חושב שאני הייתי כמנכ״ל עשר בכל אופן, את הגיבוי שנתן, ואני כמנכ״ל התנהגנו קצת שונה ממה שכתוב, יצאנו מהספר ומהקופסה, אני חושב שההתנהגות שלנו, שאנחנו קודם כל מטפלים במשפחות, בקבורת האנשים, ואחרי זה שואלים שאלות וכספים, ומאיפה ולמה וכמה. וההתנהלות שלנו בעצם הייתה על הדרך הזאת, ולכן גם כן אנחנו לא חיכינו לקבל אישורים ולא לשום דבר, פשוט עשינו קודם כל מה שצריך כדי להשלים. לצערנו, בשלושה ימים הראשונים היו, אתה יודע, בוואקום שנכנסו משרדי ממשלה, כל מיני אנשים שניסו לקחת קרדיט, ואנחנו מטפלים, היה כל מיני מקומי גופים, ולא רוצה להזכיר אותם עכשיו, שהם חשבו שהם מייצגים את המשפחות, את הקיבוצים, כולם ניסו לתפוס פטרונות על כל מיני קיבוצים, זה אני מייצג את קיבוץ הזה ותעשה ככה וזה אני מייצג, אבל אנשים לא ידעו שאנחנו כבר ביום ראשון בלילה, שזה השמיני לחודש, כבר יצרתי קשר באותו יום עם כל ראשי היישובים באופן אישי, דיברנו איתם באופן אישי וקבענו את הכללים איך עובדים, אני ידעתי כבר לעבוד מול כל נציגי היישובים שראשי המועצות ונתנו לנו, וכאן התחיל הפער, אנשים ביקשו כל מיני בקשות, כשאנחנו ידענו שהבקשות של המשפחות הן שונות, ידענו שהבקשות של ראשי המועצות הן שונות, קצת ניסו לעשות לנו סיבובים בתקשורת, מאוד מהר, למשל דוגמה בקבורה הזמנית, ניסו לתקוף אותנו שאנחנו לא מאפשרים קבורה זמנית, כשהם לא ידעו בעצם שאנחנו לא רק שמאפשרים, כבר נערכנו אחרי יומיים לקבורה זמנית, אבל המשפחות עצמם וראשי היישובים לא רצו בכלל לדבר על קבורה זמנית באותו יום, כיוון שהם חשבו שבעצם כאילו הולכים למחוק את היישובים האלה ולא לחזור לשם, ולכן הם לא רצו לדבר על קבורה זמנית, אלא לחזור לתוך היישוב עצמו לעשות את הקבורה. הם ביקשו לעקף את הלוויות כי הם התעקשו לעשות לוויות בתוך העוטץ. אני שמח גם שגם הצלחנו בהרבית המקומות עם כל שטח הלחימה, בימים של לחימה, לבצע לוויות גם בתוך העוטץ, ו... בסוף הכל נעשה בתיאום, ולכן גם זה לא תפס תאוצה הביקורת, כי מאוד מהר הבינו שאנחנו מאוד מאוד מתואמים עם כל היישובים, עם כל מי שצריך, והדברים האלה הסתדרו, אבל לא, לא היה פשוט. אני חושב להוציא 700 לוויות בתוך שבועיים, כשאתה לא שומע ביקורת אחת ואף אחד לא מתלונן, כל משפחה קיבלה לא רק את הלוויה, אלא אנחנו היינו צריכים לערך גם במקומות הריכוז שלהם במלונות. ומצד אחד לגרום שיוכלו לעשות טקס פרידה גדול מאוד, ומצד שני לעשות הצעות שיקחו אותם לבתי העלמין במקני המלונות, ולבוא לשם עם הנפטר. זה היה באמת לוגיסטיקה, וצריכים לזכור שכל בקשה, כל משפחה, זה עולם ומלואו. ולצערנו לפעמים אנחנו נמתנו עד שיהיה זיהוי של משפחות שלמות, כי ידענו שיש משפחה שלמה של 5 נפשות, והזיהינו רק 3, ומחכים עוד עד שיזכו את כולם, וזה לוקח עוד יומיים ועוד 3, דברים איומים ונוראים שהתמודדנו איתם, והתמודדנו בכבוד, אבל תשמע, טוב, אני אולי, יש לנו שר ויש מנכ״ל, אני לא מכיר עוד משרד שמטה, שלא היה כמעט עובד אחד בכל משרד לשירותי דת, שלא קם ויצא מהכיסא שלו, אנשים עבדו 12 שעות במשמרות.
היום מגויסים כולם, בקיצור.
כל עובדי המשרד. עכשיו, אני גם רוצה לתאר לך שעובדי ראשי המועצות הדתיות, שבאותו לילה כבר דיברנו איתם, ולמחרת בזום של כל ראשי המועצות. חברות הקדישה, פשוט להצביע בפניהם, שכולם נרתמו. כל ראשי המועצות, פשוט תפקדו בצורה באמת שמעוררת גאווה.
ואני יכול להוסיף שטוב שיהודה אבידן נמצא בתפקידו, כי אני ראיתי אותו מספר, לא עזוב, אני ראיתי אותו מספר פעמים באמת, מתוך עשה חמל פרטי באוטו שלו, עם הצוות שלו, ממש בתוך הבסיס, וראיתי איך הוא עובד, ומה אני אגיד לך, בעזרת השם שלא נצטרך כאלה פרויקטים לנהל.
לא נצטרך, אבל טוב לדעת, ולא סתם, גם ראשי המועצות, גם המועצות הדתיות, וגם משרד שירותי דת, אני חושב, בגלל שבאמת באמת התנהגנו כל מה שצריך, קודם כל עושים, וקודם כל נותנים, והשירות של האנשים, לוויות בלילות, באמצע הלילה, בכל שעה, ההחלטה של להפשר לכל אחד קבורה בחינם, לא לבקש כסף גם על המכפלות ודעים כאלה, כל אחד שרוצה לשמור מקום ליד, כשקיבל כל מה שאנשים ביקשו, הנחיה הייתה שאין בקשה שאנחנו לא נאמר עליה כן. פשוט ככה. וזה היה המוטו שהוביל אותנו, ואנחנו יצאנו מחוץ הקופסה, טיפלנו בדברים שלא בסמכותנו, ועשינו אותם, ולא אמרנו אותו.
אל תגיד בשידור. כן. שלא בסמכות, הכל
יהודה
בסמכות.
יהודה עבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, תודה רבה לך, ובבשורות טובות.
אמן, 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 ושנשמע רק בשורות טובות.
אמן. תודה רבה.
כל טוב, שלום, שלום.
טוב, דיברנו מקודם, אני רוצה לפתוח איתך נושא.
פרסומות,
אתה יודע מה פרסומות? מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
עד שיש לאופוזיציה איזה יושב ראש ועדה של ביקורת המדינה, מיקי לוי הזה, תגיד לי, מה נסגר איתו? שמשהו, שהוא מתחמם? אני זוכר שגם הוא היה יושב ראש הכנסת, איזה צעקות בהמיות היו לו, ממש, צעקות שמפיישים כל בן אדם, והנה אתמול, ואחרי זה הוא התנצל, פה או שם, לא קניתי את ההתנצלות שלו, והנה אני רואה שוב, לא רוצה להגיד ממש בגסות כמו מי ששב על קיו, מה זה הדיקטטורה הזאת? אתה נמצא באופוזיציה, הוא שכח. הוא יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה.
בקואליציה.
מגיעים נציגים של רוצים לדבר, להביע עמדה. לא, אתם לא. למה? אתם אחראים לאסון.
יונתן סורצ'קין, שלום לך.
בוקר טוב.
עמית מחקר בפורום קהלת, ואותך, אני מבין, לא רצה לשמוע מיקי לוי בוועדה.
לך סתמו את הפה בקיצור.
כן, הסיפור הוא כזה, ביום שני בבוקר הגעתי אני וחנה, שהיא עובדת אצלנו במחלקת קשרי ממשל, עוד לפני שהתחיל הדיון, ניגשה חנה ליושב ראש הוועדה, למיקי לוי, להעיר את תשומת ליבו שבדוח מבקר המדינה, שוב, ועדה לביקורת מדינה, לא משהו של ימין ושמאל, לא רפורמה, לא זה, דברים הכי כאילו יבשושים, אבל גם דיון חשוב על מחסני החירום של
מדינת
ישראל בתחום המזון. כן, ניגשת להעיר את ליבו לאיזשהו מסמך מלפני איזשהו 20 שנה של מבקר המדינה, והוא מתחיל פשוט לצרוח עליה. היא לא אישה צעירה, היא כבר פנסיונרית, היא פנסיונרית של הכנסת, אוקיי? באה לעבוד אצלנו בחצי משרה, לעזור קצת לארגן את הדברים. מתחיל לצרוח עליה, פורום קהלת לא יהיו פה, אתם אחראים על המצב הזה, אני לא מקבל מכם שום מסמכים, והיא הולכת. אני בינתיים התיישבתי בצד השני של החדר, שמעתי רק חלק מהדברים. והיא הולכת, ומתחיל הדיון, והוא, מזכירת הוועדה, מסבה את תשומת ליבו שהוא קלט, ואז הוא אומר, אני רוצה להגיד לפרוטוקול, להתנצל אישית בפני חנה, אבל אני רוצה להגיד שפורום קהלת לא ידרכו פה.
תגיד, זה בסמכותו להגביל אנשים לפי ראות עיניו? איך זה עובד מבחינת ה...
אני כלכלן, אני לא מומחה לסמכויות של ראשי ועדות בכנסת.
לא, זה ברור שהאירוע הזה הוא אירוע מוזר, הוא אירוע זוי, אבל אני שואל, האם אתה יודע, יכול להיות שהוא יגיד, שמה, אני רוצה שבוועדה שלי יישמעו כאן דברים רק בסגנון שאני רוצה אותו.
אבל הוא הדמוקרט הכי גדול, לא הבנתי.
אבל יש פה שני דברים. דבר ראשון, אם הוא היה מקבל את הדברים, אני בטוח שהוא היה מסכים איתם. אין פה איזשהו ימין או שמאל, זה לא שאנחנו אומרים המחסנים צריכים להיות צבועים בצבע כחול לבן, והוא רוצה...
אתה אומר זה לא מה נאמר, אלא מי אומר אותם.
כן, הוא מעוניין, הוא מנהל מלחמה פוליטית, בזמן שכל עם ישראל מתגייס למלחמה באויב.
אוקיי, זה מה שקרה. עכשיו אני שואל אותך שאתה מסתכל קדימה, מה קורה בדיון הבא?
יפה. יום אחרי זה הוגשה תלונה לוועדת האתיקה, באותו יום הוגשה תלונה לוועדת האתיקה, ועדת האתיקה התכנסה יום אחרי, ותודה לאנשים בכנסת.
חבר הכנסת ינון אזולאי, כן.
ינון אזולאי, שהוא ראש הוועדה, ודני לוז שהגיש את התלונה, ומתכנסת הוועדה ממש יום אחרי, ומחליטה על סמך גם החלטות קודמות שהיא קיבלה, שלא ניתן למנוע ממומחים לדבר בוועדות בכנסת. זאת ההחלטה, זה חלק מתקנון הכנסת, זה חלק מנקרא לזה עקרונות השיטה, כן? אנחנו בעם ישראל, אלפי שנים, מדברים אחד עם השני במקום להרוג אחד.
אני בכלל שותק פה ואני בכלל עמום, אני לא מבין מה הסברה לסתום לכם את הפה. הם אבירי הדמוקרטיה, הם אבירי שוויון זכויות. איך יכול להיות שאתה מותר לך לדבר ואני אסור לי לדבר? איפה ההיגיון פה?
אני לא יודע. אני גם לא כל כך מבין את מי מיקי לוי מנסה לרצות, כאילו, כמה
בקיצור, מיקי לוי...
אני אומר, תגיד לך את הפרשנות שלי, איך הוא נקמן קטן, נקמן קטן שחושב שבגלל שאתם, פורום קהלת, חשפו את כל איך שהם מתנהלים במשך השנה האחרונה, נגיד, וכולם ראו מי אתם, ומצדיעים לכם, זה עולה להם בבריאות, מה אתה חושב?
זה אני כבר לא יודע, כי עם אנשים אחרים במפלגה שלו אנחנו עובדים עם כולם כל הזמן.
יונתן, אני אומר, מיקי לוי רצה את הכותרת והנה הוא קיבל אותה וזהו.
אני לא חושב שזה גם מאוד תרם לו, אבל בכל מקרה,
זה תרם לו מהכיוון השני.
שהוא לא יכול למנוע מאנשי פורום קהלת לדבר בוועדות.
אז לפחות מאז יצא מתוק, והנה
הנחיה... לא, אז לא.
למה לא?
יום רביעי, היה כינוס של הוועדה, והגיעה עמיתת המחקר שלנו, מורין עמיתי, שוב, ועדה בנושא אנטישמיות בעולם, לא משהו שיש בו ימין ושמאל,
קפיטליזם,
לא יודע מה. הגיע תורה לדבר, הוא לא נתן לה לדבר, הזכירו לו שהוא צריך לתת לה לדבר, אז הוא נעם 7 דקות על איזשהו נושא כזה, אתה יודע, 7 דקות של נאום, לא יודע מה צריך להגיד ב7 דקות, ואז נגמר הדיון, והוא סגר את הישיבה.
יפה מאוד.
איזה חצוף.
כלומר, לאחרי ההוראה של ועדת האתיקה, עדיין הוא לא מאפשר. אוקיי, זה כבר נקרא, בכוח הזרוע. אנשים ש...
זה הפרצוף של הנבחרי ציבור שלנו.
אבירי שלטון החוק, במרכאות, שאצלהם חופש הביטוי זה הדבר הכי קדוש, כי אין להם דברים קדושים הרי, ספר תורה אצלהם זה לא קדוש, אז הם יכולים גם לקבוע ולהגמיש את החוקים, את מי כן אפשר לשמוע ואיזה דעות לא, וכאן לא מדובר גם בדעות...
ומתי מותר לקלל ולנבל את הפה ומתי אסור?
ופה לא מדובר אפילו על הדעות, אלא במי אומר את זה, אתה מבין?
תאמין לי, אני חוסך ממאזיני קולך את השפה המגילה שהוא דיבר פה אך לא מזמן, מעל במת הכנסת.
נכון.
מי הוא בכלל?
טוב, יונתן סורצ'קין, תעדכן אותנו, ואני מקווה שבשבוע הבא הדברים יסתדרו, כי אתה יודע, זה קצת מבזה אותנו גם, שבבית הנבחרים, שאנחנו שלחנו אותם, אומרים מי כן יכול לדבר, מי אסור לו לדבר, לא הבנתי, מה נסגר?
חשבו שפוטין פה ראש ממשלה.
לא, פוטין הוא מקומות יותר גרועים, אני חושב, כבר. יונתן סורצ'קין, עמית מחקר בפורום קהלת, תודה רבה לך.
תודה לך.
בוקר טוב. מורדכי אלפרין, כתבנו בכנסת, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
כתבנו בכנסת, מזל טוב. לא ידעתי שמוציא אלפרין כתבנו בכנסת.
כתבנו הפוליטי,
מזל. אה, יפה מאוד. הכרתי אותו בתור, הכרתי שהוא בבחירות המוציפליות.
גם.
אבל בגלל שהם ניתחו.
עכשיו ניתחו הבחירות, עכשיו הכל... מורדכי, מה קורה? ספר לנו, אתמול היה סערה סביב הפגישה של נתניהו וראשי הרשויות, שהוא הקדים את ראשי הרשויות ביוש לראשי הרשויות מהעוטף.
כן, אז אתמול מגיעים לקריה, כל ראשי הרשויות מיהודה ושומרון העיקריים, לפגישה עם נתניהו, כמו שאמרת, היה לזה סערה קודמת, כי הוא למעשה פוגש אותם לפני שהוא פוגש את רשויות העוטף, שהם כמובן ספגו את הפגיעה הקשה. בכל מקרה, בישיבה הזאת עם ראשי הרשויות, אז כל אחד מעלה את הבעיות של העיר שלו. בין היתר משתתף שם גם ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, והוא אומר לנתניהו שבימים האחרונים, אפילו בשבועיים האחרונים, אז תושבי הכפר הפלסטיני ממול, נעלין, פשוט כל לילה עולים לגגות וצורכים כל מיני צעקות, וואלה אכבר וכל הדברים האלו, והתושבים מפחדים. עכשיו רובינשטיין פנה לצהל, גם לשר הביטחון עצמו, כאילו דרש שיטפלו בדבר הזה. עכשיו צהל עושה מעצרים, מנסה להרגיע את התושבים שם, וזה לא עושה מספיק בשביל להרגיע את התושבים בביתר עילית, הם עדיין מפחדים.
כן.
עכשיו רובינשטיין פונה לנתניהו ואומר לו, למה אתם לא מטפלים בזה? אז בעצם נתניהו מתפלא, הוא אומר, לא ידעתי מזה, לא ישנו את הנושא הזה אליי, ועל זה רובינשטיין כועס, הוא אומר לו, ראש הממשלה, זה בסדר, אתם צריכים לדעת מכל דברים, ונתניהו אומר לו, אתה צודק, אני עכשיו אנסה לטפל בדברים האלו. למעשה, הפגישה הזאת נמשכת שעה וחצי, כל ראש רשות מעלה את הבעיות שלו, נתניהו בעיקר רושם שם דברים לטיפול, כמעט ולא מדבר, ובסוף הפגישה, אז נתניהו לקח את כל הדברים האלו, והלך עם זה לקבינט המלחמה המצומצם, שהתכנס מיד אחרי זה, גם הרמטכ"ל נכנס לפגישה הזאת, ובלשכת ראש הממשלה טוענים שמטפלים בדיוק בדברים האלה. רק נגיד, אחד הדרישות של רובינשטיין זה לעשות אזורי חיץ, זאת אומרת, בין ביתר עילית לכפר נעלים, אז אין מרחק גדול, ורובינשטיין דורש שיעלימו קרקעות של הפלסטינים בכפר כדי להרחיק אותה.
בעצם ירחיקו, נכון? ירחיקו את האיום, בדיוק מה שאנחנו רוצים בעזה.
כן, ורק נגיד, אז רובינשטיין אומר זה נתניהו, ונתניהו אומר, אני לא מבטיח שזה יקרה, אני אחשוב על זה, אני אטפל.
נו, אז מה קורה? מה זה נחשוב? לאן זה הולך? כרגע זה נמצא בשום מקום.
הם כרגע לא יודעים.
אז טוב שאתה מעדכן אותנו, אז הנה מכאן הקריאה, גם לראש הממשלה ולשרים, ולמי שאמור לטפל בזה, אני לא יודע איפה זה חונה, המנהל האזרחי מן הסתם, בגלל שזה יהודה ושומרון.
עיר שלמה שפשוט חיה בפחד כל לילה.
כן, אני לא יודע אם דווקא את האזורי חיץ, אני מדבר באופן כללי, להגביר את ביטחונם ולדאוג להם. טוב, נקווה שהעניינים האלה יסתדרו, תמשיך ותעקוב. כתבנו
הפוליטיקו,
תודה רבה.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו. אחד הדברים שמטרידים זה העובדה שצלמי עיתונות עזתים, או לפחות כאלה שהם פרילנסרים באתרים גדולים,
שעובדים עם ה-CNN, שעובדים עם הרשתות, עם הטלוויזיות הכי גדולות בעולם, עם הערוצים הכי גדולים בעולם,
ייתכן שהם קיבלו מידע מודיעיני מוקדם, כלומר הם היו שם ברגעים של התקיפה, צילמו.
אני לא חושב שזה ייתכן, זה ברור לגמרי, יש סרטונים, רואים אותם, איך יכול להיות שהם נמצאים ומלווים אותם, הם הולכים איתם, רואים חטופים שלנו ישראלים, והם פשוט מצלמים את זה.
נו, אז
הם היו מתואמים, הם באו איתם בכלל להתקפה, אז זה פשוט לא יאומן.
אז ראיתי אתמול אחד כזה מתחנן על חייו בסרטון וידאו, לא זוכר אפילו את השם של המחבל הזה, והוא זה שליווה אותם בטבח הנורא, היה בכפר עזה, לא זוכר את השם של הרשע הזה, אבל
מי מתחנן על חייו?
אותו עיתונאי בוידאו אומר, פה צהל תוקף וזה, ועוד רגע, והמשפחה שלי מתו וזה, אז נגיד לו, בקרוב מגיעים גם אליך, תפעיל את המצלמה.
צריך לחסל את כל העיתונאים האלה, מבחינתי הם שותפים, מבחינתי אבל הם שותפים, ודאי שהם שותפים, הרי אם ידעת ולא אמרת, נניח שידעת ורק, ידעת ולא אמרת,
לא רק לא אמרת, הוא זה ששידר את כל הזוועות, זה אתה שותף לרצח, מה השאלה? שותף מלא, אין פה שאלות.
פושעים נתאבים.
טוב, נקווה שבאמת
שיבואו איתם חשבון. אני אגיד
הלילה, אבל יש לי
עוד משהו בשמח. ראיתי שנפתחה יחידה חדשה, שכחתי את שבה, של מערכת הצבא, שתחסל כל אחד ואחד ממי שהיה מעורב.
כן, בשב"כ.
ייקח שנה, ייקח שנתיים.
נצח ישראל לא ישקר.
לא יהיה אחד שלא יטופל, בעזרת השם יתברך. אבל במעבר אחד, בוא נגיד בוקר טוב לרב הראשי של מערך הכבאות, הרב חי פרל, בוקר טוב.
שלום לכולם, שלום לכם, שלום למאזינים.
תשמע, נכון שבדרך כלל אנשים פחות שומעים על הרב הראשי של מערך הכבאות, או בעצם למה יש שם הרב ראשי, אבל במיוחד אחרי האסון הזה שעברנו, ונרצחו בו מספר כבאים, אז קודם כל תספר אתה איך עברתם את זה אתם.
ראשית, במערך
הכבאות,
ברוך השם, יש רבנות, ואנחנו נותנים מענה במעגל השנה ובמעגל החיים. לצערנו הרב, אנחנו ממש נמצאים בפרשה, והרגשנו את זה השבוע, של ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקוטה, שהשבוע עברנו לצערנו מהשכרה להשכרה, מבית אלמין לבית אלמין, מאירוע של השכרה, ביקור משפחות, יש לנו לצערנו מנהג שביום ה-30 מגיעים למשפחות, רשות נציב הכבאות, ראש אגף משאבי אנוש והסגל ואנוכי, הגענו למשפחות, ישבנו עם המשפחות ואנחנו מעניקים להם ביום הזה קרית אבל, מה שנקרא, עם כל הדרגות וכל הקורסים שאותו חלה לצערנו הרב עבר. אני יכול לומר לכם שזה אירוע מורכב מאוד. זה ממש עשה לי דז'וו לאותו יום, כשאנחנו ממוצאי שמחת תורה, התעסקנו עם חללים, לצערנו מערך כבאות איבד 5 חללים לוחמים.
אני חייב לציין שראיתי אותך במסירות נפש, איך אתה נלחם ומחפש, וממש עבדת בשביל לחפש את החלל החמישי שלכם, של הכבאות, שבהתחלה לא נמצא.
אכן, אכן. זה היה ממש ממוצאי שבת, כאשר הגיעו אותם מסעיות, וחיפשנו ממש מחל בערימת שחת, ולבוא לזיהוי, אני יכול לומר לכם שפשוט הוצאתי קבעים באמצע הלילה מהמיטה, בשביל שיבואו לזהות את החבר שלהם בזיהוי אישי, שזה אחר כך באמת נוכל על פי ההלכה, מה שאנחנו מחייבים זיהוי אישי שיהיה, כיוון שממצאים אחרים לא יכלו לבוא ולתת לנו את המענה הזה, וזה הודות לזה, לנחישות של המערך.
כן.
שעשינו את הדברים בשביל לבוא ולהביא אותם לקבר ישראל כמה שיותר מהר, כדי לתת מזור למשפחות.
הרב פרל, אנחנו רואים את הכבאים, לוחמי האש, כמו שאתם מכנים אותם, נמצאים באמת בקו העימות, וגם הזכרת את הקורבנות, אבל אותי מעניין מבחינת התנאים שלכם, האם הם מושבים באמת ללוחמים, לשוטרים?
למשטרה, לצבא?
אז אני יכול לומר שראש הממשלה ביקר עשינו לפני החגים, לאחר הטרגדיה של מותם של הלוחמים באותו אסון הבור בדיר אל-אסד, וראש הממשלה הורה למנכ״ל משרדו לקדם את הטיפול בהכרת המערך שזה יהיה כגוף מבצעי. נעשתה עבודת מטה באמת סדורה בנושא ביחד עם נציבות שירות המדינה בשיתוף ההסתדרות והשר לביטחון לאומי. לצערנו הרב המלחמה קטעה את הדיונים האלה, ואנחנו סמוכים ובטוחים שהנושא יועלה ובאמת יטפל בעיתוי הנכון בעזרת השם.
כן, גם וגם כולם רואים עכשיו את ה... זה מחדד את העניינים.
לא רק זה, כל פצצה שהם שולחים לאשקלון, לתושבי...
מי הולך לסרוק ומי מכבה את האש?
זה קו העימות הכי גדול שיכול להיות, הם יכולים בתוך רגע לשלוח לך עוד פצצה לשם.
אכן, אכן. לצערנו עדיין חללי הכבאות לא מוכרים כגוף ביטחוני מבצעי, וזה דבר שבאמת מפריע למשפחות, ואנחנו על זה, כמו שאמרתי,
למרות שאתם כן תחת המשרד לביטחון פנים, מה ההבדל ביניכם למשטרה?
תראה, בהכרה, זה רק העניין של הכרה, זה כל העניין, כיוון שאני יכול לומר לכם באמת באירוע הירואי שהיום אפשר לפרסם את זה, כאשר היה את המלחמה על מטה המשטרה בסדרות, הימם אמר, הלוחמי האש שם פעלו איתנו, הם העלו במסירות נפש על המנוף את לוחמי ימם לגג של התחנה.
מה השאלה בכלל? כל בר דעת רואה שלוחמי האש הם לוחמים לכל דבר.
הם
נמצאים בחזית. מה ההבדל ביניהם? אין לא רואה הבדל ביניהם לבין חייל קרבי, לבין שוטר.
אכן, אין שום הבדל, אין שום הבדל. בתחילת המערכה לוחמי האש באמת פעלו מעל מאות אירועי נפילה, והלוחמים חילצו ליקודים וקיבלו שריפות, ואני אומר שזה, איך אומרים, שהטילים מעליהם. אני יכול לומר לך שלצערנו הרב גם בלחימה הזאת, ממש במסירות נפש, אתה רואה את העבודה של לוחמי האש, ואתה מרגיש את זה כאשר אתה נמצא בתחנות, בקו העימות, אתה פשוט רואה את זה. לצערנו הרב גם כן, ממש חשנו את זה, כאשר עשינו לוויות תחת אש, היה באשקלון, בסדרות. המצמרר ביותר זה היה לוויה של, כל לוויה מצמררת, אבל לבוא ולעשות לוויה בנתיב העשרה לאותו לוחם אש גיבור, גיל טסה, השם ינקום דמו, שנפל על הרימון כדי להציל את הילדים שלו, ולעשות לוויה בנתיב העשרה ולקבור את לוחם האש ביחד עם הבן שלו, זה דבר מאוד 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 מורכב. מאוד.
הרב חיים פרל. תודה רבה לך, אנחנו נמשיך לשוחח בעזרת השם, אנחנו חייבים לצאת...
בנסיבות טובות בעזרת השם.
אני רק רוצה לומר במשפט סיום, משפט סיום, רק אנחנו נמצאים פה עכשיו, ויעל עברה מעל פני מתו. מה זה מעל פני מתו? להסתכל על הפנים קדימה, ולהסתכל באמת, לקחת את הכוח מאותם קדושים, להמשיך הלאה.
ממש כמה,
תודה רבה.
באמת, לבוא ולבנות משפחות ולבנות בתים, כמו שאברהם אבינו עשה באמת,
אמן ואמן,
הרב חיים פרל, הרב ראשי של מערך הכבאות, תודה, בוקר טוב, תודה רבה. סיימנו את השעה הראשונה, נהיה כאן בשעה הבאה, נודה לעורך, למפיק, לטכנאי, נפגש בשעה הבאה.